שבת פרשת כי תישא, ערב טוב לכולם, ובעזרת השם יהיו הדברים לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם מיחידי בית הכנסת פה, ברוך אלתר בן שרה, דוקטור, ידוע בכינויות דוקטור אליוט גולדברג, רופא הילדים שהוא לא חש בטוב וצריך להתפלל לרפואתו.
וגם לרפואתו של יניב בן לאה ואליהו.
וגם לרפואת יניב בן לאה ואליהו. טוב.
בן לאה בטוח. אליהו, מי יודע?
הפרשה פותחת בפרשת שקלים, אבל כבר שאנחנו באדר ראשון, אז לא פרשת שקלים קוראים בשבת שהיא סמוכה לראש חודש אדר, אבל עכשיו אנחנו באדר ראשון, לכן את הפרשה הזו אנחנו נקרא את פרשת שקלים עצמה, שהיא פותחת סדר כתיסה. את הפרשה שלנו אנחנו נקרא בעזרת השם בעוד שבועיים או משהו כזה. בכל מקום לא נדון בעניין הזה של פרשת השקלים עכשיו, ואם ירצה השם גם לא נדון הפעם הזו בנושא הכיור וקנו, ונעשה בעזרת השם שבת הבאה בעזרת השם נדון, והכאל נדון בעניין הזה של הכיור, כיור וקנו, למרות שהוא נזכר כבר בפרשה שלנו העניין של הכיור, ונזכר כבר ויזכר גם בפרשת ויקהל, ויזכר גם בפרשת פיקודי. למרות זאת אנחנו בעזרת השם נדבר על הכיור וקנו, אם ירצה השם לגזור לחיים טובים, זה סוד גדול בשבת הבאה. שבת על הפרשה נדבר במה שקשור למעשה העגל, ורק לקראת סוף השיעור, סייעתא דשמיא, עד לקראת סוף השיעור, אם יהיה זמן, אז הדברים יישמעו כמו שיעור בתורת הסוד. איך לומדים בתורת הסוד את המעשה של העגל? זה מעניין, אבל לא ברור איך זה קשור לחיים שלנו. ככה זה כשלומדים את זה בצורה הזו. זה לא, אנחנו לא לומדים עכשיו קבלה, אנחנו לומדים חוכמת הקבלה, רק בשביל לסבר את האוזן, להבין איך הדברים נראים לגמרי מלמעלה, איך הם מין, כמין שעשוע ממש בהבנה של הדברים, בסדר? אבל נקרא קצת זוהר, נקרא קצת אולי מאריזה על כמה מילים, ככה בשביל רק להרגיש את הדברים. אז אנחנו יודעים שמשה רבינו עולה להר סיני, תכף נדבר על זה, ואז הפסוקים אומרים ככה בראש פרק למד ב' בפרשה, ויקי תישא, וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על אהרון ויאמרו אליו קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. ויאמר עליהם אהרון, פרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשיכם בניכם ובנותיכם והביאו אליי. ככה מתחיל המעשה הידוע כמעשה העגל, החטא השני בחומרתו בהיסטוריה של המין האנושי. החטא הראשון בחומרתו זה חטא אדם הראשון, והחטא השני זה חטא העגל, שהוא מקביל לחטא אדם הראשון. זאת אומרת, חטא העגל התרחש לאחר מעמד הר סיני, לאחר מעמד הר סיני. יש ויכוח האם הוא היה כסדר הדברים בפרשה, דהיינו וכסדר הדברים שמופיעים בתורה, סדר הפרשיות, דהיינו שקודם נצטבו על המשכן ואחרי כן נראה פרשת העגל, או שחטא העגל קדם לבניית המשכן. יש כמה דעות, אני לא זוכר אם אמרתי את זה בשיעור פה בשיעור אחר, אבל יש כמה דעות בדבר הזה. תכף נראה מדת הזוהר, והשאלה היא האם הציווי על בניית המשכן נאמר אחרי כן קרה חטא העגל ואחרי כן נבנה המשכן, האם גם הציווי וגם הבנייה נעשו לאחר חטא העגל, או האם גם הציווי וגם המשכן נבנו לפני חטא העגל. זה בסך הכל שלוש דעות אפשריות. אנחנו תכף נראה מה דעת הזוהר הקדוש, אבל רש"י על המקום אומר על הפסוק ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו בהר סיני, שני לוחות העדות, לוחות אבן וכולי, ואז ממשיך הפסוקים כמו שקראנו בהר העם כי בושש משה לרדת. אומר רש"י, אין מוקדם ומאוחר בתורה, מעשה העגל קודם לציווי מלאכת המשכן ימים רבים. וההוכחה שהרי בי"ז בתמוז נשתברו הלוחות, וביום הכיפורים נתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל, והם החלו להביא את הנדבות המשכן מיד למחרת יום הכיפורים, ולמחרת התחיל בנדבת המשכן והוקם באחד בניסן. ככה אומר רש"י. ורש"י ממשיך, צריך עיון טובה, דילמה הכל כסדר, וציבור הקדוש ברוך הוא למשה היה ב-40 ימים הראשונים, טרם עשותם העגל, וקודם רידתו מהר עשו העגל. ומשה לא הגיד לישראל ציווי המשכן עד למחרת יום הכיפורים, דיינו מעשה העגל קדם לציווי ולבנייה. שהיו ישראל מרוצים להקדוש ברוך הוא. משה רבנו חיכה לתת להם את המצווה של המשכן, לבניית המשכן, אחרי שיעבור יום הכיפורים, שקדוש ברוך הוא יסלח קודם לעם ישראל. יסלח קודם לעם ישראל. וכן הוא בעגל בזוהר בפרשת ויקל. ככה מפה רואים אגב שרש"י הכיר את הזוהר. רש"י ראשון הכיר את הזוהר. זה דת המלאגים והמלאיזים, אז פה יש לנו ראיה ברורה שרש"י הכיר את הזוהר. ככה הוא כותב, וכן הוא בעדיה בזוהר בפרשת ויקל, ובאמת בזוהר בפרשת ויקל יש התייחסות. אז אנחנו רואים שרש"י הקדוש מלמד אותנו שגם הציווי וגם הבנייה של המשכן נעשו לאחר חטא העגל. וצריך להבין מה זה וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר ויקהל העם על הארון. כן? ואמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים שלחו לפנינו כי זה האיש משה. שאלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. אנחנו מוצאים את הביטוי בושש, כן? את הביטוי בושש, ויער העם כי בושש משה לרדת מן ההר. נכון, רגע. כן, אבל נכון, אבל תכף אני רוצה רגע לזה. בושש משה אומר פה כתרגומו. איך מתרגם האום כלוס כבושש משה? ואחז העם הרי אוחר משה, הוא איחר, כי בושש משה כתרגומו, לשון איחור, וכן בושש רכבו, מה שנאמר על אמו של סיסרא, היא אומרת נשקפת מבעד לחלון, כי בושש רכבו, היא לא רואה את הרכב של סיסרא לא מגיע, כן? או כמו שכתוב, ויחילו עד בוש. כי כשעלה משה להר אמר להם לסוף 40 יום אני בא בתוך וב שעות. סבורים הם שאותו יום שעלה מן המניין הוא, הם היו בטוחים שזה מהרגע שהוא נתן להם את הסיבה, מהרגע שהוא יצא, כן, זה היה בבוקר, הוא יצא בבוקר, אז הם היו בטוחים שזה היום, חלק מהיום נמנע, היום הזה שהוא עלה נמנע כי זה עלה הבוקר, והם לא זכרו שאנחנו מונעים מהלילה, אנחנו עלו מוני ואי ערב ואי בוקר, והוא אשר אמר להם שלמים הם יום, יום ולילו אמו. עכשיו אני, הוא עלה בבוקר, אין את הלילה של היום אמו, אז את היום הזה לא מחשיבים, זה שש שעות האלה לא מחשיבים, נכון? ויום עלייתו אין לילו אמו, שרי בזיין בסיוון עלה, נמצא יום מם ביוד זיין בתמוז. מה קרה? בתת זיין בא השטן והרבה בעולם והראה דמות חושך ואפלה וערבוביה. כשמשה רבנו נולד, נמלא העולם אורה, ותראה אותו כי טוב הוא. חז"ל מסבירים שפתאום הוא אור העולם, נעשה אור בעולם. באמת, זה לא הכוונה שיש עכשיו פתאום נדלקה איזה מנורה גדולה. אין, זה לא הכוונה. לאור בעולם, כוונת הדברים שנעשתה בהירות בדעת. הדעת של המין האנושי נתבהרה. המודעות עלתה. משה רבנו עולה אצל כל האנושות. משה רבנו הוריד לעולם דעת, לכן הוא בדעת משה.
זה גם הם הפסיקו את ה... הם אמרו לפרעה, תפסיק זה לא צריך, זה נולד. ידעו את זה.
מיד כשנעשה חושך וערבוביה, זה הסתלקות אותה בהירות הדעת, עם ישראל הבין שמה קרה, שמשה רבנו מסתלק, ודאי מת משה. לכך בא ערבוביה לעולם. כך אומר רש"י הקדוש, זה על סמך מדרשים קדומים מאוד. אמר להם, מת משה שכבר באו שש שעות ולא בא. עכשיו, מי זה אמר להם? רש"י לא כותב. אומרים, זה הצד האחר. אבל באמת, מי אמר להם? מה, ירדה איזה דמות מהשמיים ואמרה להם? ברור שלא, שאם זה היה קורה, יכול להיות שלא היו באים אליהם בטרוניה. אלא מה זה שבא מישהו ואומר להם? זה מישהו מהקהל. אומר, רגע, חבר'ה, אתם לא יודעים לספור. משה רבנו עלה בבוקר, ביום, ספרו עכשיו, היום שהוא עלה, ועוד יום, ועוד יום, ועוד יום, ועוד יום, 40 יום זה היה אתמול. והוא לא בא. המישהו הזה כרגע, אנחנו עוד לא מכירים אותו בשמו, לא רש"י לא אומר לנו מה שמו. אנחנו לא יודעים מי זה. עכשיו נראה מה זה, ואיך זה, ולמה זה, אבל כל כך אנחנו לא יודעים מי זה, המישהו הזה. יש מישהו שבא ואמר, זה בוודאי אבל לא דמות, זה לא דמות של איזה מישהו שיש לו אוזניים מחודדות וטלשון כזה ביד וזנב ארוך עם חץ. זה לא המקרה. זה מישהו, כמו שקורה הרבה פעמים, שאנחנו יושבים באיזה אספה או באיזה כינוס ודנים באיזשהו נושא והרוח נושבת לכיוון חיובי מסוים, ואז פתאום יש איזה קול של מישהו מהצד שאומר משהו שמשנה את כל האווירה, משנה את כל הכיוון, את כל מקדושה למקום אחר. אוקיי? עוד לא אמרנו בזה כלום, אני יודע, אבל זה רק להתחיל להבין שקודם כל אנחנו לא מדברים, זה לא מיסטיקה בסוף. בסוף זה לא מיסטיקה. בסוף זה דברים שהיו, וגם דברים שאנחנו צריכים ללמוד לחיים שלנו. אז נראה איך נלמד את זה וננסה, בכל אופן, לראות מה זה.
אבל מהפסוקים שאתה קראת פה, בתוך החומש, אתה אמרת שהם אמרו למשה, אנחנו לא יודעים מה קרה, אתה יכול לקרוא לפסוק רגע? ואנחנו לא יודעים מה קרה למשה.
והיה רעם כי מושש משה לרד מן ההר, ויקהל על הארון, זה האיש אשר אלינו מארצם, לא ידענו מה היה לו.
נו, אז כאילו סותר, אנחנו לא יודעים מה יש לו.
אמרתי את בבית.
אנחנו לא יודעים מה, לא שמוריד מישהו אמר לנו, אנחנו לא יודעים מה קרה.
אז זה משה, זה רש"י מסביר, זה לא זה שיש. אתה יודע, לא עלינו, כן? מישהו, הבן שלו נהדר. זאת אומרת, כשהוא בא למשטרה, מה הוא אומר? לא יודע איפה הבן שלי. נכון? הכוונה היא, קרה לו משהו, תגידו לי מה קרה לו. אומר רש"י על זה, בוא אני אגיד לך מה קרה לו. פתאום בכל, בא מישהו, שאנחנו צריכים לדעת מי זה המישהו הזה, פה קרה, מר סגל זרק כבר את הזה, אבל תכף נגיע לזה. בוא נראה עכשיו, נקודת מבט אחרת, מה זה לא ידענו מה היה לו? בוא אני אגיד לכם מה היה לו, אתם לא רואים שירד חושך לעולם? אין בהירות יותר של הדעת, המודעות עוד פעם מצטמצמה, אנחנו חושבים בקטן, משה מת. אתם לא אומרים, לא, אתם עדיין ויאמינו בהשם משה עבדו, הם יצאו כבר ממצרים, הם כבר נשאו להם הניסים, כבר נקרא להם הים, אתם לא מאמינים עד הסוף? בוא אני אראה לכם, אתם רואים חושך ברבוביה, דברים לא קורים כמו שצריך, פתאום יש דברים מוזרים שקורים, יש גשם, אין גשם, אבל בצורה קיצונית. פעם אחת איזו סופה של שבוע של שלגים ואני לא יודע מה, ואחרי זה בכלל אין גשם חודש וחצי, שמיים בהירים, קיץ, ערבוביה בעולם, אין חוקיות. משה הוריד חוקיות לעולם, הוריד בהירות, הבנו מה קורה, עכשיו לא מבינים מה הולך, לא מבינים, לא השתכנעו. אומר רש"י, ואי אפשר לומר שלא טעו אלא ביום המעונן, בין קודם חצות לבין אחר חצות וכו', אלא מה? כי זה משה האיש, כמדמות משה הראה להם השטן שנושאים אותו באוויר ברכי השמיים. אמר להם, מה אתם חושבים? שזה רק איזו תחושה שלנו שהעולם נוהג בערבוביה ויש חושך? אין בהירות של הדעת והמחשבה? תסתכלו, סביר להם באצבע, ראו הלוויה, ראו את מיטתו של משה באוויר, הלוויה יותר מזה, מראים לך בעיניים. נו, עכשיו אתה מאמין? אתה מאמין שמשה מת? מראים לך בעיניים. אגב, בסוגריים, כל הרעיון החבדניקי שהרבה לא מת, אלא שהוא נגנז או לא נגנז אפילו, כן? שהוא קיים בגוף, בגוף ממש, זה לקוח בעיקר מבוסס על הדבר הזה, שבדיוק כמו שעם ישראל טעה כבר פעם אחת, לחשוב שמשה רבינו, מנהיג הדור, הרבי של הדור, הנביא, מת, וזו הייתה טעות שהייתה לנו ביוקר רב, מעשה העגל, חטא העגל, ככה זה גם המקרה הזה. וכמובן מביאים את מאמר הגמרא, על חינם חנתו חנתיה וסבתו סבדיה וכו'. בסדר? אז זה סגור סוגריים, נחזור לעניין שלנו. אז אם ככה עם ישראל נמצא במציאות כזאת, שלא ברור, שברור שמראים להם בצורה מאוד מאוד ממש מוחשית, מראים להם שמשה רבינו כנראה לא בין החיים. כן, זה קשה לומר את זה, אבל ככה, ככה מראים להם מהשמיים. עכשיו, מי זה המראים להם הזה? מי זה אותם אלה שגורמים לעם ישראל, בסופו של דבר להגיע לחטא הזה? אז רש"י הקדוש ממשיך, רק נאמר את הדבר הזה ונעבור לזוהר. אז רש"י הקדוש ממשיך ואומר, שעל כן, בציבור הקדוש ברוך הוא, מה כתוב שם? מעט כל איש, דהיינו גם ערב רב, כמו שדרשו רבותינו, איש מלמד ש... ומשה בציווי אמר לישראל, קחו מישנדייקה ולא מערב רב, לפי שהם גרמו בנשקים וקל להבין. כן, מה זה מעט כל איש שריזבנו ליבו שכתוב בפרשת תרומה? זה כל איש, משה רבינו אמר כל איש, שריזבנו ליבו, זה כוונה כמובן גם מערב רב. משה רבינו היה לו עניין לתקן את הערב רב. היה לו עניין למשה רבינו, כך ממש נראה מדוע זה. למה הזכרתי את זה? כי הזוהר הקדוש, כשהוא רוצה להסביר מי זה וירא העם כי בושש משה, תראו, התורה, כל מילה משמעותית. לא כתוב וירא עם ישראל, אלא כתוב וירא העם. אז הזוהר רגיש, הזוהר מיד רבי שמעון, מיד שואל, מה זה העם? למה כתוב העם? מי זה העם הזה? לא כתוב עם ישראל. אז הוא אומר ככה, וירא העם כי בושש משה. מה נעם? מה זה? זה שאלת הזוהר הקדוש. שואל שאלה, שתי מילים. שאלה, עד היום לא חשבנו עליה. מי זה העם? אנחנו כולנו מכירים את מאמר הגמרא בשבת, אבל, ולכן כולם יודעים שהעם הכוונה לערב רב. אבל תראו את הדיוק של הזוהר ותחשבו מה, מה, מה היה, כן? אם היינו, לא היינו יודעים את הגמרא בשבת. מי שלא למד את הגמרא הזו, ולא יודע שמדובר בערב רב, הוא צריך לקרוא את התורה ולהבחין מה... ברגישות הטבעית, לא לתת למוח להחליק על הדברים, אלא לעצור, להגיד למה כתוב העם? מה זה העם? איזה עם? על איזה עם מדובר? וירא העם כי בושש משה. אומר הזוהר הקדוש ככה. ככה זה. כן? כתיב, בואו רואה. כתיב וירא העם כי בושש משה. מה נעם? איזה עם? מה עם? איזה עם? על איזה עם אתה מדבר? אומר עינון ערב רב. עד כאן כולם יודעים, כולם מכירים, כן? שמדובר על הערב רב. שואל, זה הזוהר הקדוש, מן ערב רב? מי זה ערב רב? וחילודים, וקושים, וכפתורים, ותוגרמים אבו? מי אתה מדבר? ערב רב, זה נשמע ערבוב גדול, רב גדול, של לאומים, של עממים. ככה זה נשמע. ערב רב, הכל מורבב. שואל הזוהר הקדוש, אני לא מבין, הם עלו ממצרים, וכי היו שם במצרים עמים שונים, לודים וקושים ופטרוסים ותוגרמים במצרים, היו מצרים, אז מי יכול היה לעלות עם המצרים ממצרים? מצרים! אז איזה ערב רב אתה מדבר? איזה ערבוב גדול של עמים אתה מדבר עליו? כן? וכי לודים וקושים וכפתורים ותוגרמים אבו, זה קרא לו ערב רב? ולא מצרים אבו, וממצרים נטלו, ולא הם עלו ממצרים, ואלה אבו ערבוביה דעמים סגיים, אחי אבא ללמיכתב ערב רב, עלו איתם, לפי ערבוביה דלון. כאשר עם ישראל יוצא ממצרים, כתוב, וגם ערב רב עלה, איתם. לא כתוב, עמים רבים עלו איתם. כתוב ערב רב. בלשון הזו עם אחד אב יוצא שהערב רב מה היו? עם אחד? בלי שם חד ודיברו בלשון אחת, הייתה להם שפה אחת, זה היה אלה שבאו ממצרים, הם עלו עם אחד. אי מסביר הזוהר, אבל כל חרשי מצרים וכל חרטומי דלהון אבו. מי זה היו הערב רב שעלו מהמצרים ממצרים? אלה היו כל המחשפים, כל החרטומים, כל החכמים, כל החרשים, גם חרושי המזימות וגם החרשים, היה להם ידעו את כל שמות הקודש וכל הזה של התומעה לעשות כשפים בעולם, לשנות את מהלך השמיים, את גרמי השמיים, לשנות את המהלך של המזלות, כן, אלה היו מין שכאלה, כמו שמסביר פה בעל הסולם. אלה שכתוב אומר ערב רב עלה איתם ולא מפרש מות העמים, כי העם אחד ולשון אחד היו, אבל כל המחשפים של מצרים וכל החרטומים שלנו שהיו, שכתוב בהם ויעשו גם הם חרטומי מצרים, כן, ויעשו גם הם חרטומי מצרים בלעתם, שרצו לקום כנגד הפליאות של הקדוש ברוך הוא ולהראות שגם הם יכולים לעשות כמוהו. זה הייתה המטרה שלהם, כיוון שראו הניסים והנפלאות שעשה משה במצרים, חזרו אל משה, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לא תקבל אותם. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, אתה לא תקבל אותם, אתה חרטומים והחרשים והמחשפים וכו'. אמר משה, ריבון העולם, כיוון שראו הגבורות שלך, הם רוצים להתגייר, יראו גבורתך בכל יום וידעו שאין אלוהים זולתך, וקיבלה משה באיזה מין תאווה לעשות לקידוש השם. עכשיו אתם זוכרים שדיברנו על זה בשיעורים קודמים, שמה היה החטא של אדם וחווה? לא הביס הראשון בתפוח, הביס הראשון בתפוח, לא, כן, אנחנו משתמשים בציור הזה של משיכת תפוח, כן? אז לא הביס הראשון של התפוח, זה נכון, זה, כל הרעיון של תפוח זה מן הנוצרים, ואני משתמש בו רק בשביל הפשטנות בלבד, זה לא נכון כבר. אבל לא מה שהם אכלו את התפוח, הביס הראשון זה לא הבעיה שלהם, כי הביס הראשון הם התכוונו לעשות לשם שמיים, כמו שמשה רבינו רצה לעלות הערב רב לשם שמיים, כמו שנראה ממש עוד רגע. אלא מה? הביס השני, שבו הם כבר נהנו מהטעם, הם אכלו את הביס השני בגלל שהיה טעים להם הראשון, זה כבר היה איזה רצון לקבל לעצמו, הם כבר לא הלכו רק לשם שמיים. אז גם משה רבינו הכוונה שלו הייתה כוונה טובה, הוא רצה לעשות לשם שמיים, הוא אומר זה קידוש השם עצום שדווקא החרטונים, דווקא המחשפים, דווקא אלה שיש להם הכוח לפעול, הידע, הם נכנעים מתחת, נכנעים לי ובאמצעותי לקדוש ברוך הוא, זה קידוש שמיים, הם מקבלים על עצמם את התורה, הם רוצים להתגייר, למה שאני לא אקבל אותם?
אבל איך משה עוזן על דבר השם? גם כשהיה אתה בתוך הבלוק שמאה החתינות,
בדיוק כשאדם הראשון, בדיוק כמו שאדם הראשון, בדיוק כמו שאדם הראשון, בדיוק כמו שאני, אתה ואני, ואתה לא, אבל אני עובר על דבר השם לצערי מדי פעם, בדיוק אותו דבר. אנחנו, יש לנו את הנטייה הזו לפעמים לעשות סתם רצון לקבל עצמו שלנו, לפעמים זה בא אפילו מתוך רצון לעשות טוב להשם, לעשות את רצון השם, אבל זה באיזה מין אובר שלא צובינו,
כמו נדב
ואביהו שעשו ברצו ולא חזרו בשום. וכן אז
ברוך הוא במפורש אומר לא תוציא אותם,
תגיד, אבל ברוך הוא במפורש לא אומר לנו לא לעשות הרבה דברים. אנחנו עושים, אתה מתפלא, אתה לא שואל משה רבן, אבל אתה יכול להיות משה רבן, כל אחד מכאן יש בו משה רבן, ובכל זאת אנחנו מקבלים ציוויים מפורשים ואנחנו עוברים עליהם, מה אפשר לעשות? זה הטבע שלנו, הטבע שלנו כזה שאנחנו נמצאים באיזה מין התנגשות יומיומית בין רצונות לא מבוררים, ואנחנו צריכים לברר את הרצון. זה בדיוק המהלך שעם ישראל עובר, ברור הרצון, והמהלך שהאנושות עוברת בעזרת עם ישראל, והמהלך שכל יהודי עובר בכל החיים שלו, במסע החיים שלו, המדבר וארץ ישראל ומה שזה לא יהיה. גם נגד רצון השם. אז אם כך אנחנו רואים שמה שכתוב וגם ערב רב עלה איתם, אנחנו רואים שזה עם אחד שהיה מורכב מהחרטומים, זה עם אחד ממצרים, לא כתוב עלו איתם אלא עלה איתם ערב רב, ולא ערבובי עמים רבים או משהו כזה, אלא ערב רב עלה לשון יחיד ולא עלו לשון רבים. ברור שמדובר בעם אחד שהוא היה מורכב מחרטומים, מחשפים, כל אלה שהיו החכמים הכי גדולים של המצרים, שבאים להיכנע עכשיו לפני עם ישראל, לפני הקדוש ברוך הוא, לפני משה רבנו עליו השלום. ולכאורה, שיא השיאים, זה שיא השיאים, שיא ההכרה של גדולי, תחשבו עכשיו על גדולי הפיקורסים בעולם, המדענים הכי מפורסמים, שנכנעים לפני הקדוש ברוך הוא בהדיה, רואים אותם כל האומות, כל העמים, זה מפורסם בכל המדיות, שאוקינס ולא יודע, ואיינשטיין וכולם נכנעו לפני הקדוש ברוך הוא לחלוטין, מכירים במשה, מכירים בעם ישראל, מכירים בתורה הקדושה, מכירים בקדוש ברוך הוא, ומבינים שכל המדע זה הכל כלים ביד של הקדוש ברוך הוא. איזה קידוש שם שמיים יותר גדול מזה יכול להיות? זה משהו שרבנו רואה לנגד עליו. הוא אומר, אני יכול לקחת עכשיו את הכלים הכי גדולים של התוהו ולעשות אותם, להאיר בהם אור של תיקון. זה דבר גדול, דבר אסור, אז הוא רוצה לעשות, הוא בסופו של דבר רוצה לעשות יותר למען השם. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, סמוך עליי. סמוך עליי. אני רוצה לכבודך. סמוך.
עכשיו,
הדיור מבחינה, הדיור לא הדיור של גרי אריות וארץ כמובן, הם לא נכנסו מתוך פחד, הם לא אוהבים את השם. לפי לשון הזוהר לא כתוב קרה, לפי כתוב קרה. אני בטוח שיש, כי זה קצת הדברים זה שהם ראו את הניסים, יותר ממה שהם ראו כל דבר, הם ראו את המכות. והמכות זה גרי אריות. גרי אריות, הכוונה זה גרים שבאו מהיראה, מפחד. באו להתגרם מפחד. אבל אנחנו קוראים את הלשון הברורה, מאוד פורשת. אז הם היו ערב רב, וצריך להבין כמובן למה הם נקראו ערב רב, כי אם הם היו עם אחד, ולא ערבוביה של עמים, אלא היו מצרים, ודיברו בלשון אחת, ולא בערבוב של לשונות, אז למה הם נקראו ערב רב? אז הוא מסביר ככה זוהר הקדוש. אומר, אמה יקרא לון ערב רב, למה הם נקראו ערב רב, אלא כל חרשים זה מצרים אהבו, הם היו כל המחשבים של מצרים, ומי עמד בראשם? ובראשיהון יונוס וים ברוס. זה שני מחשבים שהם היו קליברים. אני אתמצא את מה שהזוהר הקדוש אומר פה, היו שני מחשבים שהם היו שני מחשבים קליברים. כל המחשבים יכולים לקשף רק שיורד הלילה. שיורד הלילה, הם צריכים לילה בשביל לחשב, הם לא יכולים ביום. אלה, גם שהערב היה עוד רב, שהם עוד לא ירד הערב, עוד כשהיה יום, הם היו יכולים לחשב. לכן הם נקראו ערב רב. אז אם כך, על כמה אנשים אנחנו מדברים שמדובר בערב רב? שני המחשבים, יונוס וים ברוס. והם עלו ממצרים, יונוס וים ברוס, הם נקראים ערב רב, כי יש להם כוח רב לחשב עוד לפני שהערב יורד, עוד שהערב רב, לכן הם נקראים ערב רב, וכך זה לשון הזוהר. אומר הזוהר הקדוש כך, ובשעת עדי יום האבו עבדי תדיר חרשי, הם היו יכולים לעשות את הכשפים שלהם בזמן שעוד יש יום, וכל אילן חרשים אילאים אבו מסתכלי מכינת אישים שמשירות עד. הם היו יכולים, כל יתר המחשבים היו יכולים לעשות את הכשפים שלהם רק אחרי שהם היו, הם כאילו מקבלים רשות לעשות את הכשפים שלהם רק כאשר ירד הלילה, שהיום השמש נטטה לשקוע. בשית שעות ומחקה, השירות הזה תשע ומחקה, והערב רב היו יכולים לעשות שש שעות קודם, עוד שיש אמצע היום, שהערב רב, עוד שלא ירד הערב, דהיינו ערב רב רבע, כל עינוך חרשים זהירים, השירות הזה תשע ומחקה, התפלגות לילה. וכל המחשבים היותר קטנים, שהם לא נחשבו ערב רב, הם היו יכולים לעשות משקיעת החמה פחות או יותר, מנחה גדולה, עד חצות הלילה.
זה המחשבים זה
מהמנחה, מהשירים העולם. בוודאי, לא יכולים. רק הערב רב יכולים היו לעשות מהצהריים. לא יכולים, לא.
כולם.
תכף נראה, בבוקר הם לא יכולים היו, ותכף נראה גם שכיוון שהם יודעים שהם לא יכולים, הם נעזרים בכלי הכי חזק שאפשר כדי לנסות להמשיך את השאלה עם זה. תכף נראה, בקיצור. טוב, אנחנו ממש מתקרבים מאוד. אז אם ככה אנחנו כבר יודעים, עוד סוד גדול מאוד, שכשמדובר בערב רב, לא מדובר ברבוביה של עמים, מדובר במחשבים, וזה לא ערב רב הרבה הרבה אנשים, אלא בסך הכל זה מדובר בשני אנשים שהיה להם כוח לעשות את הכישופים ולהשתמש בשמות הקודש ובשמות התומעה עליהם, בשמות התומעה, לשנות דברים בעולם, שעדיין יום, שהערב עוד רב, עוד לא הגיע הלילה, אוקיי? זה עד כאן ברור, וכמה הזמן שהם יכולים היו לעשות בו את הזה ביתר על מחשבים אחרים, את הכישובים שלהם יותר ממה שהם חשבים זהירים יותר שש שעות. ואנחנו כבר מכירים את השש שעות מכמה מקומות, כן? בושש, אנחנו יודעים שבושש, משה זה בשש, תכף אנחנו נמצא את זה באמת אצל האדם הראשון, אבל אנחנו רואים את זה בשש אצל משה רבינו, שעם ישראל טועה בספירה בשש שעות. זה בשעה שעם, ואנחנו רואים את זה כרגע פה, שהם יודעים המחשבים האלה לעשות שש שעות לפני מחשבים אחרים את, את השפים שלהם, כן? שעדיין יש עדיין יום.
במקרים לא מזרה, המלך אלה, שני אלה?
לא המלך, קצת נראה, יש קשר למלך, אבל זה לא המלך, הם לא המלך. הם קשורים לבלעם ולבעור, נכון? לבלעם ולבעור. עכשיו רגע נחזור רגע אחד להבין את הנושא של החטא אדם הראשון. אדם הראשון חטא גם כן במשהו בסופו של דבר הוריד ערבוביה לעולם. עד החטא של אדם הראשון העולם היה מאוד מאוד מסודר. היה מסודר. לא משנה כרגע מה סדר הדברים, אבל אנחנו יודעים שהעולם היה מאוד מאוד מוגדר ומסודר. כל יום שלט בתחום שלו, היה לו תחום של שליטה. היה צריך להגיע אלף השביעי שבו היה אמור להיות עולם התיקון, העולם היה צריך לעבור לתיקון שלו, כל התיקון של העולם מסתדר, ואילו הדברים היו נראים כך, כנראה שלא היינו יושבים פה בשיעור כזה הערב, אלא היינו כנראה לומדים תורה מפי משיח צדקנו, שהוא כנראה גם היה האדם הראשון וכולי, וכולם היו שמחים וטובי לבב, צדיקים יושבים בעטרותיהם ברשם וכולי. אבל רצה הקדוש ברוך הוא, מי שבדיעבד זה רצון השם, לכתחילה זה לא, אבל בדיעבד זה רצון השם, רצה הקדוש ברוך הוא שזה לא יקרה, והאדם הראשון עשה עירוב של הטוב והרע. עשה הערב רב. עכשיו הערב רב זה הבחינה שהוא פשוט ערבב הרבה את הטוב והרע בעולם. עץ הדעת טוב ורע, כוונת הדברים שעכשיו לתוך מציאות שהיא כולה טוב יורד הרע, וקשה להפריד את הרע ואת הטוב. זה כבר לא ברור. בזמן אדם הראשון הרע היה מאוד ברור ומוגדר, זה היה ברור, ולכן לא הייתה שום משיכה לרע. לא הצייר שהיו אנשים כנספים חוץ מאדם הראשון בעולם בזמן אדם הראשון, לא הייתה להם משיכה לרע, הם כאילו בלי יצרה. חטא אדם הראשון ממשיך הנה לעולם בראש ובראשונה מציאות של רע, שאדם יכול לראות משהו, לדעת שזה רע ולעשות אותו. אדם יכול לראות משהו, לא לדעת שזה רע ולא להבחין שזה טוב. הוא צריך להפעיל בשביל זה מערכת שלמה של חשיבה והרגשה וחוקיות שהוא צריך ללמוד אותה וכו', כמו שאנחנו מכירים מלימוד ההלכה, הגמרא וכל מה שקשור לעולם התורה, כדי לברר דין אחד, הלכה אחת, איך צריך ללכת, זה טוב או לא טוב שאני עושה מעשה כלשהי. אני עכשיו רוצה לאכול איזה חתיכת בשר שלפניי, כדי לברר אם מותר לי, דהיינו, אם זה טוב או לא טוב שאוכל אותה, אם יש ברע או אין ברע, אני צריך לימוד שלם, לימוד שלם, שהסוף שלו זה ההלכה, אבל ההתחלה שלו זה הרבה לפני, זה בירור מדין התורה, משנה וגמרא וראשונים ואחרונים וכו' וכו' וכו', עד שאני מגיע בסוף אל הדין כשר או לא כשר, בירור שלם בעולמות. וכן על זה הדרך כמעט, בכל תחום בחיים שלנו כיהודים, בכל תחום אנחנו עושים את עבודת הבירור הזה בין טוב לרע, וזה כל מה שאנחנו צריכים לעשות פה בעולם, לעשות את עבודת הבירורים. ירדנו הנה לעשות בירורים, טוב, מה טוב ונכון ומה לא, צריך להפריד את הרע מהטוב. זה לא מובן מאליו, זה לא בטבעי בשום פנים ואופן. מאז חטא אדם הראשון המצב הטבעי זה שהרע והטוב מעורבים זה בזה. ערב רב, ערבוביה גדולה מאוד ירדה לעולם מאז חטא אדם הראשון. לפני כן זה היה ברור ומוגדר מאוד, אף אחד לא היה עושה את הטעות הזאת. לכן גם כשאדם וחווה עשו את החטא, הם לא חטאו בין טוב לרע, הם המשיכו את הרע לעולם, אבל הם לא חטאו בטוב לרע, הם התכוונו לעשות טוב. הייתה להם כוונה לעשות טוב, לא הייתה להם אפשרות לעשות משהו אחר. עכשיו,
דרך אגב, רע זה נוטוריקון ערב רב.
ורע זה גם נוטוריקון רצון עצמי. ברגע שהם התערב ברצון שלהם לקיים את מצוות הקדוש ברוך הוא, התערב גם הרצון העצמי לעשות לעצמם, לקבל לעצמו, הרצון לקבל לעצמו, באותה שנייה הם נפלו בתוך הקליפות. זה ירידת העולם. העולם ירד. ירד רע לעולם, התערבב בכל המציאות, בכל תחומי החיים, בכל המישורים, בכל הרבדים של הקיום שלנו. בעולמות הרוחניים, בעולמות הגשמיים, בעולם הזה, בכל העולמות. התערבה המציאות, הרע עכשיו מצוי בטוב. מורבב. עכשיו בוא תברר, בוא נראה אותך מברר. אז העם ישראל כשהוא ירד למצרים, למעשה התפקיד שלו בירידה, בעצם הירידה למצרים, ששם נפלו רוב הקליפות, כיוון שמצרים הייתה ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, היא הייתה ארץ התאוות הבלתי מוגבלות. העניין של פרעה היה שיעבוד, שהמצרים שיעבדו בהם עמים אחרים, לא רק, אגב, לא רק את עם ישראל, אגב, היסטורית גם, זה לא היה שיעבוד פיזי בשוטים ובאקרבים. זה היה שיעבוד לתאבות. סיפקו לאדם את התאבות שלו בצורה מופרזת, בלי לדין ולדיין. מה שאתה רוצה בכמות, בסיעוב. ולכן מצרים נחשבה ארץ צומעת העמים. בהדיה, ממש. כל הדברים הכי מגילים, הכי דוחים, הכי שיקוציים, התרחשו במצרים כדברים טבעיים, ככה זה נראה, אין שום בעיה, מה אתה רוצה, נשים כך, אתה רוצה סטיות כך, אתה רוצה כסף כך, מה שאתה רוצה בכמויות אדירות. אף אחד לא יכול היה לתת מצרים במובן זה שהוא לא רצה, הם ישבו שם על סיר הבשר, ולכן כל פעם שיש להם קושי הכי קטן במדבר, מה הם רוצים? לחזור למצרים. כי הם ישבו שם על סיר הבשר, זכרו את הדגה, זכרו את האבטיחים. מי אוכל אבטיחים? מעולם, רק עשירי עולם היו אוכלים אבטיחים. הם היו אוכלים דגים ואבטיחים, זה מאכלי גורמה. זה לא, עבדים מסכנים לא אוכלים את זה. אז השיעבוד היה שיעבוד לתאבות. עם ישראל יורד למצרים כדי לברר את הניצוצות הקדושים שנפלו שם באז קטע אדם ראשון. למעשה, כשאדם ראשון חטא, אז 320, שין כף ניצוצים, נפלו. וניצוצים לצורך העניין, בשביל הפשטנות של ההבנה רק, זה נגיד, נקרא לזה לצורך העניין, מקורות החיים שלנו, כן? הכוחות שמחיים את כל היקום, את כל המציאות, רוחנית ולא רוחנית. אז יש 320 כוחות כאלה, בסדר? כוחות דיניים בעיקרון, אבל סך הכל 320 כוחות. למה 320? זה 10 פעמים לב. 10 פעמים לב. לב זה 10 ספירות וכבד אותיות בכל ספירה. אז כבד זה 22 ועוד 10 זה 32, ובכל הקומה מכתר ועד מלכות יש בסך הכל 10 כפול 32, זה 320 לבבות כאלה. בסדר? הם נפלו. עכשיו עם ישראל צריך לתקן בסך הכל מתוך ה-320 לעלות, מתוך 320, 288 ניצוצות. מה זה רפ? זה נקרא רפח. רפח. רפח ניצוצים. רפח ניצוצים. עכשיו, איך המועלים הרפח? למה דווקא רפח? למה לא 320? כי אנחנו צריכים לתקן מתוך 10 לבבות, 9. את הלב העשירי, הקדוש ברוך הוא יתקן. אם אנחנו מתקנים 9 לבבות, 320 פחות 32, לב אחד, לב, זה 32 בגימטריה. 320 פחות 32 זה 288, רפח. אז 288 ניצוצות אנחנו צריכים לעלות, אנחנו צריכים לתקן אותם, להוציא אותם מהשבי במצרים, להוציא אותם מהשבי. ולב אחד, רגע, שנייה. ולב אחד,
שנייה,
בסדר? ולב אחד צריך להוציא, ולב אחד יתקן הקדוש ברוך הוא. אנחנו מתקנים רפח, והקדוש ברוך הוא יתקן לב אחד, כמו שתכף נראה את הפסוק, ובזה העולם מגיע לתיקונו. התיקון הזה התרחש כבר פעם בהיסטוריה, זה היה במעמד הר סיני. למעמד הר סיני עם ישראל הגיע אחרי שהוא ירד למצרים, נכון? עם ישראל ירד למצרים, יוסף לפני כן, יוסף הצדיק ירד למצרים קודם. יוסף הצדיק ירד למצרים, יוסף הוא כמו מגנט, היסוד הוא כמו מגנט לאסוף את הניצוצות האלה. אז כתוב על, על, על יוסף, ויצבור יוסף בר. בר זה אותיות ריש בית. ריש בית, 202 ניצוצות יוסף הצדיק אוסף. הוא לא יכול לעלות אותם החוצה עדיין. אין ליסוד כוח לעלות את הניצוצות האלה מחוץ למצרים, מחוץ לשבי הקליפות. אבל הוא כן יכול לאסוף אותם. הוא מרכז אותם, הוא מרכז אותם. מי יורד לעזרתו? האחים, האחים הקדושים, שהם יורדים, כתוב, וירדו אחרי יוסף, עשרה, לשבור בר במצרים. לשבור בר. הם יוצאים, יורדים עכשיו לשבי, למצרים, כדי להוציא יחד עם יוסף בסופו של התהליך את ה-202 ניצוצות, את הבר ניצוצים האלה. אגב, שעשיו פוקש את יעקב, אז יעקב שולח לו מנחה, נכון? יעקב שולח לו מנחה, שולח חמורים, נמלים, והוא עולה 400 איש עמו וכו'. כשהם נפגשים, מה אומר עשיו ליעקב? יהי לך אשר לך אחי, כי יש לי רב. אומר לו עשיו ליעקב, אני לא דואג ממך, כי כל זמן שה-202 ניצוצים שבועים אצלי, אתה לא יכול להגיע לתיקון שלך. אתה לא יכול לעשות לי שום דבר. אתה לא יכול להגיע לתיקון. זה הרב הזה, זה באמת מוזר. מה זה? תגיד, כי יש לי הרבה. כי יש לי מספיק. כל השאול אחרת, מה זה כי יש לי רב דווקא? אלא לומר לך, 202 ניצוצות האלה הם בשבי, אתה לא יכול להגיע לגאולה, אתה לא יכול להגיע לתיקון של העולם. אין לך מה לחפש, אל תתאמץ, חבל לך על הזמן. העולם לא יגיע לשם. כמו ש... נדבר על זה בהרחבה בלי נדר בשבוע הבא, בתיאור וקנו, אבל תשימו לב, זה נראה ככה שהעולם... שאלתי איזה ספר חולין, לא משנה, ספר לגמרי חולין, באנגלית אני קורא אותו, שם נניח רוצים להשוות את, להגיד זה על, על מי מאיים היום על ארצות הברית. מי מאיים, המעצמות שמאיימות על ארצות הברית, זה ספר, זה סוג של ספר מתח כזה, זה לא ספר מדעי. ספר חולין לגמרי לגמרי, אז הוא רוצה להגיד מי מאיים על ארצות הברית, אז הוא כותב שם סופר בואי לגמרי לגמרי לגמרי. דיוויד בלדסי. אז מה הוא כותב שם? הוא כותב, סין, רוסיה וישראל. ראיתי את זה נכון לשירי, והתגלגלתי מצחוק. הבן אדם בלי להתבלבל. סין, רוסיה וישראל. מי המעצמה הכי גדולה בעולם? אחרי סין ורוסיה, ישראל. היא מאיימת על ארצות הברית. זה בדיחה, אבל ככה העולם תופס אותנו. זה רק אנחנו לא מבינים את זה.
אבל זה נכון.
ודאי. ודאי. כי זה בדיוק העניין, וככה היה יוסף והאחים שלו במצרים. מצרים הייתה האימפריה, והיא הידיעה של כל העולם המיושב דאז. ומי שלמעשה החזיק את האימפריה הזו מלהתפורר, וכשהם יצאו האימפריה התפוררה, ולא משנה כרגע מה הסיבות, אלא העובדה היא, מבחן התוצאה זה שהאימפריה התפוררה, שעם ישראל יצא משם עם הניצוצות שעלו מהשמש. ויש דמיון גדול מאוד בין מצרים לארצות הברית של היום. דמיון גדול מאוד. סיר הבשר. סיר הבשר. ארץ אפשרויות הבלתי מוגבלות. המקום שהמציא את הביטוי I'm a self-made man. לי יאורי ואני עשיתיני. זה תרגום של לי יאורי ואני עשיתיני. זה I'm a self-made man. איך אתה מעריך את הבן אדם אם הוא עשה והוא עשה והוא עשה. זה הערך שלו, כן? פרו ממש. אני עשיתי את עצמי, אני המצאתי את עצמי. זה דומה מאוד. אז עם ישראל צריך לצאת ממצרים, והוא מוציא איתו את הרב ניסותים, וגם ערב רב עלה עמם, עלה איתם. זאת אומרת, מה יוצא ממצרים יחד עם עם ישראל? הערב רב זה ה-202 ניסותות שמשה רבנו רוצה לתקן בשביל להביא את הגאולה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא תצליח, עוד לא הגיע הזמן, זה עוד לא בעיקה. אומר לו משה רבנו, נתת אפשרות לאחי שינה. אמר, עשה אחי שינה, אני אתקן. ומשה עלה אל האלוקים, משה רבנו עלה אל האלוקים, אלוקים זה תיקון של הפי וב ניצוצות החסרים, לרפח ניצוצים. ערב רב 202 העלו עם ישראל שהם עלו איתם, וגם ערב רב עלה עם 202, כמה חסר עד 288? 86. ומשה עלה אל האלוהים, אלוהים היא מטריה 86, זה הכוונה. אלה אל האלוהים, משה רבינו, אלה את ה-86 ניצוצות החסרים, כך הכל תוקנו רפח ניצוצים, מיד מתוקן לב האבן. מתוקן לב האבן, שנקף ניצוצים עומדים במקום שלהם כשהם היו בזמן, לפני חטא אדם הראשון, בתיקון, ובילה המוות לנצח, מתרחש מיד, בילה המוות לנצח, עם ישראל כולו עומד, ויחן ישראל כנגד ההר, כאיש אחד בלב אחד, ויער העם ויעמדו וינו ויעמדו מרחוק, מלמד שלא היו באים לא עברים ולא סומים ולא חיגרים. איך יצאו ממצרים, זה נקטעה לו היד, שם זה אצבעות, זה לא עלינו נעשה סומה, זה נעשה חיגר, זה נעשה, כל אחד היה לו זה פגם מרוב העינויים ומרוב המכות ומרוב הקושיים. איפה נעלמו כל הקושיים האלה? ברגע שמתרחש בילה המוות לנצח, הכל צומח מחדש, הכל כוח החיים, הרפח ניצוצים האלה הם מתוקנים, כאשר הם מתוקנים זה כוח חיים נצחי. אפשר עכשיו לעבור לשלב של הגאולה, לשלב שמדברים כבר לא בזמנים, אנחנו לא זמניים, אנחנו קבועים, הגענו לנצח. זה היה מעמד הר סיני. וכאשר אנחנו עכשיו נופלים במעמד הר סיני, אנחנו מתקנים את חטא אדם הראשון. אבל זה אגב, אמרתי גם שאת הלב האחרון מתקן הקדוש ברוך הוא, זה נזכר בהפטרה. אם היינו קוראים את פרשת פרה עכשיו, אז בהפטרה של פרשת פרה ביחזקאל, בנביא יחזקאל, אז הוא אומר, הנביא יחזקאל אומר ככה, אומר הנביא יחזקאל ככה, עוד שניונת, כן, ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם, ועשירותי את לב האבן לבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. זה הלב הנוסף שצריך בשביל לתקן מ-288 לשין כף ניסוסים. וזה הסיכון שנעשה על ידי הקדוש ברוך הוא עצמו. אלא מה? מתי היה צריך להתרחש ונתתי לכם לב בשר ועשירותי את לב האבן? עם ירידת הלוחות של משה רבנו מהר. הלוחות שהיו כתובות מכתב אלוקים על מה? על אבן. היו אמורים לרדת, לתקן את לב האבן, ונתתי לכם לב בשר. מה עושים יונס וים ברוס, שהם מבינים שהולך להתרחש התיקון האולטימטיבי וחטא אדם הראשון, וממילא הקיום של כל הכוחות האלה שהם מסמלים נעלם מהעולם, הם מלחמים את מלחמת המאסף ומביאים את עם ישראל לבוא לחטא העגל. עכשיו, בחטא העגל עם ישראל לא השתתף בידיים, עם ישראל לא היה שם לבנות את העגל, זה עשו רק אנשי הערבון. יש עניין, יש רש"י מביא את העניין של מיכה, של מיכה, של אותו אחד על מה שכתוב עגל מסכה. אז רש"י אומר כך, כיוון שהשליחו לאור בקור, באו מחשפי ערב רב שעלו עמהם ממצרים ועשו בכשפים. ויש אומרים, זה הדעה שהבאנו מהזוהר. עכשיו אומר רש"י את הדעה הנוספת שמובאת במדרש, מדרש רבה. ויש אומרים מיכה היה שם. מיכה היה, מי זה היה מיכה? שיצא מתוך דימוסי בניין שנתמעך בו במצרים. כשרבנו ראה שהמצרים לוקחים איזה תינוק, זורקים אותו לתוך יסודות הבניין. זורקים אותו במקום ביתון, במקום לבנה, לתוך היסודות. אז משה רבנו ראה את התינוק הזה, אמר לו, אמר לקדוש ברוך הוא, למה שיאנשו הקטנים האלה? איזה צדק זה? שיאנשו הקטנים, הוא עוד לא חטא התינוק הזה. זה מביא עיקר סיטי חכמים, הוא אומר, אמר משה לקדוש ברוך הוא, למה יאנשו הקטנים? אמר לקדוש ברוך הוא, אין סופם לטובה. מוטב שימותו זכאים וכולי. ומשה נטל אחד מהבניין שנתמייך בה, וזה היה מיכה. אז המיכה הזה היה בידו את ה... הוא לקח את הטס שמשה רבנו הוציא את העצמות של יוסף מהנילוס,
את הארון.
את הארון, איך הוא הוציא את הארון? זרק טס מתכת שכתוב עליו, כתוב עליו שם קדוש, נקרא עלי שור, עלי שור. הוא לקח את הזה וזרק למים. איפה הטס הזה, הטס הזה נפל למים, הארון של יוסף צף. מיכה הזה תלה למים, לקח את הטס הזה ולקח אותו אליו. כשבאו עכשיו לעשות את, את העגל הזהב, אז הוא זרק את הטס לאש, לסוך הזהב, ובבת אחת יצא העגל הזה. יש לזה כמובן הסברים בסוד. זה לא המקום, אני רק רוצה רגע לחדד את העניין הזה של הבושש והשש שעות וכו'. עכשיו, מה זה היה וירען כי בושש? חטא אדם הראשון אמרנו שהיה שהוא לא המתין עד שבת. אם הם היו עושים את, את מה שהם עשו, מה שהם עשו זה הם שימשו זה עם זה, אדם וחווה. ואם הם היו משמשים בתוך שבת, זה תיקון העולם, זה רצון השם לגמרי. אבל הם תיקנו, הם שימשו שש שעות לפני כניסת שבת, זה נקרא שהם לא המתינו, הם לא חיכו, הם לא עשו את ה... ביהדות יש חוץ מזה שצריך לעשות דברים מותרים, צריך לעשות אותם בעיתוי הנכון. יש עניין של עיתוי, אתה לא יכול להניח תפילין בלילה, זה לא עיתוי. להניח תפילין ביום זה מצווה, להניח תפילין בלילה אתה לא, לא מקיים מצווה, ויכול להיות שאתה עובר איסורים, על איסורים. אז מה ההבדל? למה? אם הקדוש ברוך הוא אוהב שמניחים תפילין, אז בואו נניח תפילין מתי שרוצים. לא, הקדוש ברוך הוא אוהב שעושים את הדברים בזמן הנכון, וכל דבר יש לו את הזמן שלו. זה אחד הדברים הכי חשובים, הכי חשובים ביהדות, זה העיתוי, עיתוי של כל דבר. ולכן גם לא כדאי ללחוץ את הקדוש ברוך הוא בתפילות, ובזה כביכול להאיץ בו וללחוץ אותו ולדחוק את השעה, זה נקרא, לדחוק את השעה. לא טוב לדחוק את השעה, לא טוב, זה ממש לא טוב. לפעמים אדם ממש ממשיך על עצמו הפך הברכה כשהוא דוחק את השעה, כאילו הוא מכריח את הקדוש ברוך הוא כביכול בתפילות שלו לעשות משהו שזה לא הזמן והעיתוי. וכשזה קורה אז פתאום בן אדם זה נראה לו כהפך הברכה, וזה באמת הפך הברכה. אם זה היה בזמן זה היה ברכה עצומה, וכשזה לא בא בזמן זה הפך הברכה. כן, אם אוקיי, בלי דוגמאות כרגע, כי אנחנו נגלוש בזמן, אבל כל אחד יחשוב על זה, שדברים שלא נשים בעיתוי, אפילו אם אדם מזדמן לו הזיווג שלו, רק לא בעיתוי הנכון, זה יכול להיגמר בגירושים. יכול להיגמר בגירושים, זה הזיווג שלו, אבל זה יכול להיגמר בגירושים. למה? הוא הכיר אותה כשהוא צעיר מדי, הוא דחק את השעה. וכשהוא צעיר מדי הוא עדיין לא בשל בשביל להכיל את האישה הזו. זה יכול להיות שאם הוא היה מחכה עוד שנה או שנתיים, זה הייתה הזיווג שלו, והוא היה ממשיך את הצוף כל החיים. זה יכול להיות. זה רק עניין של עיתוי. אז חכה, יש לך עוד שש שעות, תמתין. המתנה לשון מתנה. ויש הרבה עניינים בחיים שלנו שהקדוש ברוך הוא מייצר אותם כדי ללמד אותנו להמתין, כולל התור בקופת חולים. הקדוש ברוך הוא יכול היה לברוא עולם שאין בו תורים, שאדם יכול, שאין בו תורים זה לא בעיה, מה זה שזה לא בעיה? אין תורים. אבל יש עולם שיש בו תורים כדי להגיד לך, יש בעולם הרוחני עניין גדול בלהמתין, בלחכות. יש כל דבר צריך לעשות בעיתוי שלו. אל תהיה פזיז, הפזיזות איננה נכונה, כי אתה עלול לדלג על לימודים, על שיעורים, יש שיעורים בחיים. צריך ללמוד את השיעור הזה ואת השיעור הזה ואת השיעור הזה, ואז אתה יכול לעשות את הניסוי הזה והזה במעבדה, במעבדת החיים. אם לא עברת את כל השיעור, יכול להיות שתגיע למעבדה, אתה תשרוף את האצבעות, אתה תערבב שני חומרים שלא נכון לערבב אותם, כי זה לא הזמן. זה בדברים הכי פשוטים בחיים ככה, תארו לכם דברים גדולים. אז לא כדאי לדחוק את השעה. אז הבעיה רעם כי בושש משה, אל תקרא בושש אלא בשש. על השש שעות אנחנו מדברים. סך הכל שש שעות, מה אתם משפזים? חכו עוד שש שעות. חיכי את זה 40 יום, חכו עוד 6 שעות, אולי יש לך, אולי תן מקום לאולי אני טועה, אולי החשבון שלי לא נכון. תראו לכם איזה גאווה, רצון לקבל לעצמו יש, שנביא הדור אומר אני יורד בעוד 40 יום. זה לא סתם נביא הדור, זה נביא הדור שכל מה שהוא אמר עד אותו זמן מתקיים, בניסי ניסים אין דברים כאלה. הוא אומר אני יורד עוד 40 יום, והם כעבור 40 יום לפי חשבונם לא רואים אותו, הם אומרים זה עומד. אז זאת אומרת, אולי אתם טועים, אולי מישהו מוכן לחשוב על זה שהוא טועה וצריך לבנות אחרת, זה לא אומרים בראש אפילו שהם טועים. כמה פעמים בחיים זה קורה לנו? שאנחנו לא עוצרים רגע להבין שתופעה מסוימת קורית בחיים כתוצאה מטעות שלנו, לא טעות של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו מיד רצים על הקדוש ברוך הוא, ברור ברור שלנו, זה יכול להיות, למה זה קורה לי? למה זה? בתפילות ותחנונים, באמת קוראי לב אמיתיים, מלב מורתח, אבל לא במקום, לא בדקת, אולי אתה טועה. אולי טועה, אולי זה לא נכון. פשוט טעות בספירה, טעות בצורת המחשבה. טעות שנובעת מזה יומרה, כאילו שאתה יכול, אתה יותר משה רבנו, אתה יודע יותר טוב. הוא יחזב אותך אי פעם, הוא לא נותן לך פעם אחת להשאיר אותך רעב. איזה סיבה יש בעולם לא להאמין לך? הוא הוכיח את עצמו עד היום. הקדוש ברוך הוא ביחס לעם ישראל, הוכיח את עצמו עד היום. כל מילה שכתובה בתורה, בנביאים, הכל אמת. משה אמת, תורתו אמת. בלואי כוח צועקים עד היום לאדמה. אבל אנחנו רואים, אנחנו יש לנו מספיק היסטוריה מאחורים בשביל לראות את זה מתרחש. כל מה שאמרו הנביאים זה יוצא מן הכלל. עד ימינו אנו. הכל מתקיים. אז איזה סיבה בעולם יש לא להאמין? איזה סיבה בעולם יש לחשוב שאולי הקדוש ברוך הוא טועה או נביא הדור טועה? ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת, בני ישראל את השבת, זה נוטריקון ביאה. זה הזמן. שבת זה לביאה. זה הזמן. לא לפני. בושש זה בא שש, עניין של ביאה. יש לזה, לזיווג של הקודש עם החול, יש זמן, זה שבת. לא לפני ולא אחרי. ולכן זה חשוב. לכן זה חשוב. האריז"ל בשאר הפסוקים, כבר אין לנו זמן, אבל מי שירצה, שיעיין בזה. האריז"ל בשאר הפסוקים הביא את זה על ושמרו בני ישראל את השבת בצורה מדהימה ומופלאה. הוא ממש אומר את הדברים בצורה שצריך לראות בשביל להאמין. הוא אומר כי צריך שישמרו וימתינו בני ישראל את השבת ואז יקיים מוזרד ביהם ושותיהם הנקראים אוהל. כן, יש עוד איזה בסופי התיבות של המשך הפסוק, יש שם את האותיות לאה או אוהל, אם תרצו. והוא מביא מאיפה זה בא ומביא דין מזה. זה לא סתם, הדברים האלה נגזרים מאיפשהו וצריך לדעת אותם. עכשיו, אתה לא יודע אותם, אתה לא יודע, אתה לא שם, אתה לא מתוך זדון או מתוך כוונה רע, אלא אתה פשוט לא יודע. אתה לא יודע, אתה לא מקיים. עכשיו, זה לא שהקדוש ברוך הוא כשאתה עושה בזדון הוא מעניש אותך, וכשאתה עושה בשוגג הוא מוותר לך. אין דבר כזה. כולה אומר, הקדוש ברוך הוא ותרני, ותרו בני מאב. הקדוש ברוך הוא לא מוותר על כלום. הוא לא מוותר כי הוא לא סופר את זה גם. זאת אומרת, זה לא, הוא לא רסר משמעת, הוא לא רושם, הוא לא פנקסן. אז איך זה תגובה? כשאתה עושה בשוגג יש תגובה של המציאות אליך, אם עשית מעשה שגוי, וכשאתה עושה במזיד יש תגובה של המציאות אליך. כשאתה עושה בשוגג התגובה היא מסוג מסוים, בדרך כלל גם יותר מינורית, צלחנית. כן. זאת אומרת שבית המקדש קיים זה קורבן חטאת. אבל אני אומר, בסופו של דבר, גם כשאדם מביא קורבן, אז זה לא מבטל את מה שהוא עשה, אלא הקורבן מקרב אותו לאביו שבשמיים ומחזיר אותו מהמקום השגוי שהוא נמצא בו, בשגדה, אל המקום המתוקן. אבל במציאות הוא עשה פעולה שתהיה עליה תגובה, נקודה. התגובה תהיה יותר סלחנית, מנקודת המבט שלנו, כן, הקטנה והמצומצמת, היא תהיה יותר סלחנית ופחות, נגיד, אלימה. בשעה שתגובה למשהו שנעשה במזיד, היא תגובה כמובן הרבה יותר חריפה. אוקיי? השם ירחם ויציל באמת. אבל זה לא שהקדוש ברוך הוא רשם בפנקס ועכשיו הוא מוציא את השוט. כמו זה סוער בבית האסור. זה לא המקרה. אלא מה? זה תגובה. עכשיו אנחנו צריכים לדעת שיש לכל מעשה שלנו, כל מילה, לכל מחשבה, לכל זה תגובה, והתגובה היא מידתית, היא לעולם, הקדוש ברוך הוא צדיק, כי אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אין אמונה ואין עוול. צדיק וישר הוא, צריך לקבל את הדין. אנחנו לא מבינים אותו, זה קשה, זה בלתי אפשרי לפעמים, וצריך לרחם עלינו, אנחנו כאלה אנשים קטנים, אני מדבר על עצמי בלבד. כאלה אנשים קטנים שדורשים איתנו להבין, פתאום יש מישהו חולה, פתאום יש איזה מישהו שעובר איזה איסורים, עובר איזה בעיות בחיים, עובר דברים, שם ירחם בעצמי, אנחנו לא מבינים את זה. זה שאנחנו מדברים על זה בשיעור זה עוד לא מה שאנחנו מבינים את זה. אבל אנחנו צריכים לפחות לנסות להבין שיש דבר כזה. שאין כוונה מהשמיים שיהיה לנו רע, אין כוונה מהשמיים שלא יהיה לנו טוב, אין כוונה מהשמיים שאנחנו נסבול. הפוך. אז מערכת התקומה שעמדה לקרוס, ופה אני מדלג על פרק שלם, מערכת התקומה באמצעות יונס וים ברוס האלה, היא רואה שהיא קורס, היא מזריצה
את גאו. אלה יכלו להתגבר על כל עם ישראל שהם היו כל כך חזקים, למשה רבנו לכולם, ואהרון לכולם.
תאריך עכשיו,
זה משהו לא הגיוני.
תאריך עכשיו שיש לך...
זה כוחות רוחניים שנמצאים בעולם הזה, יום ברור, שמדבר עליהם, זה משהו שנמצא בתוכנו.
הם לבד לא יכולים בינם, ולכן הם מגייסים את ארון הכהן. זה מה שהוזכר פה קודם לגבי הכוח של הימין. הם כדי להצליח, הם חייבים מישהו מהתחום של הקושר, מהתחום שלנו, תחום של היהודים, לא מהארון. אז הם הולכים אל הרב הראשי, אל אהרון, ומגייסים את אהרון הכהן בנימוקים שונים ושונים. אין לנו את הפנאי פשוט, אני לא רוצה לגלוש הרבה
מהארון.
הם מגייסים את אהרון הכהן. אין שקר בלי גרעין של אמת. הם חייבים את הגרעין של האמת פה, והם רוצים להביא את קו הימין לעזרתם. מביאים את קו הימין לעזרתם. והזוהר הקדוש אומר שאהרון לא הייתה לו כוונה רעה. אהרון התכוון לטוב, אהרון התכוון לחשוף אותם, להפך. אהרון בכלל לא התכוון לתוצאה שיצא. השגיאה של אהרון הייתה, כמו שאומר הזוהר הקדוש,
בסוגי.
הייתה שגיאה שהוא לקח מידם את הזהב. אם הוא לא היה לוקח מידם, אם היו מניחים קודם על הארץ, כוח הכישוף לא היה עובר אליו והעגל לא היה יוצא. ברגע שהוא לקח את זה מידם, אז פה היה החטא שלו. ואהרון לטוב התכוון, אומר הזוהר הקדוש. אהרון התכוון לטוב. מה הכריע במעשה, מה שאמרתי לכם עכשיו, שהוא לקח מידם. לכן אגב, כשפורסים ובוצעים את הפרוסה בליל שבת, אז האדם לא נותן את הפרוסה מיד ליד, אלא מניח על השולחן, ואדם, זה שאוכל, ייקח מהשולחן. כדי לא להעביר את הכוח, אם יש לו, נגיד האבא, עכשיו הקפיד על הבן שלי, הקפיד. הבן שלו עשה איזה משהו לא יפה לשולחן. הקפיד עליו, עכשיו הוא מעביר לו את הלחם. בזמן שהוא מקפיד, זה לא טוב. הוא מעביר, תניח את זה על השולחן, זה מבטל הכוח של הארה, של הער, של השוק לא יכול להיות, שהכוח של הארה מבטל אותו, הכוח של הארץ, של האדמה, מבטל אותו. תעשה את זה כאן. והדבר השני, מה אפשר את זה? זה עם ישראל לא השתתף בידיים, אבל אל השגיעין אבו מישראל והשתתפו בעדי ובליבה. אבל הלב נמשך. הם רצו לראות מה יצא. הם רצו לראות איך זה נראה עוד פעם. איך זה נראה? כי במצרים האלה הם כל הדברים האלה בשפע. האלה. אז הם רצו לראות איך זה נראה עוד פעם. הם במדבר. עכשיו הם במציאות אחרת. ופתאום הלב רוצה לראות עוד פעם. פעם אחת. עוד פעם אחת תן לנו לראות. וזה העגל. אני מדלג על הרבה מאוד. מה זה עגל? כדמות שור אוכל עשב. כדמות שור אוכל עשב. זה פה דילציה על קטע שלם של ההסבר איך ינוס ויום ברוקות מהארון הכהן גייסו את באור, האבא של בלעם, שהוא היה מגולגל בצומח. וזה באותה תקופה מניסן, מניסן, אייר, תמוז, זה שלושה חודשים שבהם הצומח עולה בגלגול לחי. אז כדמות שור אוכל עשב, הכוח של בלעם, של באור שהיה מגולגל בצומח, עולה להיות שור. זה בדיוק בסוף תמוז נעשה לו המעשה של העגל. הם נעזרים בבאור. מה יוצא עגל? עגל זה לשון של עיגולים. הם עושים את זה כנגד כל העולמות. ויקח מידם. וייצר בחרת זה עולם היצירה. ויעשור עגל מסכה זה עולם העשייה. עושה את זה ממש בעולמות.
אבל בעיות לעיגול לא באר שם.
בעיגולים. זה עירוב שור וחמור העגל. נכון. 125 קנטלים, שנייה, 125 קנטלים של זהב. זה בדיוק 240 קילו של זהב. 240 קילו זה 240 לעולם, מזכיר לנו את מי? המלט, את הספק. נכון, את המלט, את הספק. אגב, לא בצחוק, גם דולר זה גימטרי 240. המלט, ספק. כן, זה הכיוון. הכיוון, מה היה העגל צועק?
אלה
לוקח הישראל. מה זאת אומרת? זה אומר לי יותר, הוא היה מטבע על עצמו. העגל יודע להטבע על עצמו. אומר הזוהר הקדוש חידוש מטורף. אומר הזוהר הקדוש, היו עם ישראל עומדים, והלב יוצא לראות העגל, לראות איך זה עובד. רואים פתאום איזה עגל כזה, 240 קילו של זהב, שיש לו פה והוא מדבר. והעגל היה עומד, ואין לו כתבי על אף אחד פה, והיה אומר, אלה אלוהיך ישראל, אלה אלוהיך ישראל, אלה אלוהיך ישראל, על כל האנשים שעמדו שם, הוא היה אומר לכל אחד מי האלוהים שלו, לזה היה אומר, האלוהים שלך זה כסף, האלוהים שלך זה הימורים, האלוהים שלך זה נשים, האלוהים שלך זה כבוד, האלוהים שלך זה תאווה כזו, האלוהים שלך זה... לכל אחד היה אומר מי האלוהים שלו, אלה אלוהיך ישראל, הוא היה אומר לכל אחד מי האלוהים שלו. זה העגל, תארו לכם היום היה איזה מכשיר כזה, כן? שבונים אותו, זה מין רובוט. לא יודע ממה עשוי, מאיזה חומרים, איזה סקסוגות מתכת, שפתאום יש לו תבונה עצמאית, פה לדבר, והוא יכול להגיד לכל אחד מה הוא מרגיש ומה הוא חושב. יש כאלה שיום מתחבים, אבל אני מכיר הרבה שהיו רצים, ומשלמים ועומדים בתור, וכנראה שהם יותר מאלה שהיו בורחים. רק לשמוע, תגיד לי מי אני. תגיד לי איפה אני חי, באיזה מציאות?
שר לי בגרפים, שר לי בגרפים, שר לי
בגרפים. לא רציתי להתרגע על עם ישראל. אז מה זה העגל הזה? מה הם ביקשו? הם ביקשו להתחבר לאור המקיף, לכוח העיגול, לאור אינסוף. ולעשות את זה ישר בלי ערב עבודה. לא צריך עבודה, יש עגל. אתה מתחבר דרך העגל. משה רבינו הלך להוריד להם את התורה, הלך להביא, לחבר אותם. להורות לחסדים, אתה צריך לעבוד, אתה צריך לדחות את הערה, תקבל אותה בצורה מתוקנת, זה לוקח זמן, זה כרוך בעמל, זה כרוך בעבודה, הם רצו קיצור דרך. בוא ישר נגיע לאור המקיף, להורות לעיגולים, נגיע ישר בלי עבודה. מה עכשיו צריך לעשות מצוות? להיות מסרים, לא צריך מצוות. ינוס וים ברוס. של מי? לא, הם התכוונו להחציא את עם ישראל באליה, זה ברור, במפורש. זה הייתה הכוונה שלנו תחילה. הם ראו את התיקון של העולם, הם הבינו שאם העולם מסוכן, אין קיום לכוחות האחרים. והם סבורים שבלי לכוחות האחרים, אין מסיכות לעולם, זה יהיה עולם שעמם. אתה יודע כמה אנשים כאלה אני מכיר? שאומרים, מה זה? מי רוצה?
לא זה מזה.
מי רוצה שיהיה פה משיח או שתהיה על הרעים
שעמם? מה
אני רוצה שיהיה מחר? יהיה משעמם, לא יהיה תיאטרון, לא יהיה תיאטרון, ולא יהיה כיף. מכיר כאלה אנשים, הרבה, סערי. זה כל העניין של העגל, קיצור דרך. להגיע בסופו של דבר, הם רצו להגיע למה לאיזה תיקון, תיקון שגוי, תיקון לא במקום, תיקון שעוד לא הגיע הזמן, מכל הסיבות הלא נכונות, כן? אבל אף אחד לא רוצה. כמה באמת אנשים תרגישים שרוצים לחוות מה זה דיני טומאה, תומעה על פי הלכה בזמן שבית המקדש קיים. אתם יודעים מה זה תומעת זב? אני לא מדבר תומעת מת. נניח שמתומעת מת, נניח שזה קל יחסית להימנע מתומעת מת. אבל מזב, מזרה, מסורח, צרעת זה כל הצרעות יש. יש לך צרעות, צרעת הבגדים, צרעת האדם, צרעת הבית. כן? יש לך איזה. עכשיו כלי. נגע בו, מדרש, מגע, מסע, הפסט, כן? אין סוף דברים, אתה, יש לך איזה דבר, משהו מתמש שם, ואתה הסתת את המפה בטעות, כן? אתה בכלל לא נגעת בו, הוא שם בקצה השולחן, אתה עשית כך, הסתת את המפה והוא זז, אתה תמה. דברים הזויים, מיריקה, טיפה של רוק נתז, טיפה של רוק נתז, נתמתה. והטהרה, איפה פרה אדומה, ותביא חטאות. בימים היו מסורים עדרים, עדרים עדרים היו מסורים בשביל עדרים, כל עוד יצא עדר. עדר, תביא קורבן תודה וקורבן שלמים וקורבנות הנדבה ושמות וחטאים ועם ישראל
כולו. אין מספיק ראשים בעולם מדברים.
זה לא נגמר. להסתובב ולעלות לרגל זה קל. נכון? פתאום אין חשק, אני רוצה את זה. שחרר, בואו תן לנו את החיים המתוקים. בדיוק עגל. תעשה לנו עגל, תן לנו לגמור את העניין בלי מצוות, לא צריך לעבוד. עזוב אותי בלי עבודה. תן לי דבר שלא צריך לעבוד. מה אפשר ללכת לאיזה בבא? תן איזה ברכה ונאמר? בדיוק עגל. אין קיצורי דרך. אין ביהדות קיצורי דרך. אין דבר כזה. ללכת לרב גדול, להתברך זה דבר אחד. לחשוב שבברכה הזו פתרת את כל הבעיות והצרות שלך ואתה לא צריך יותר לעשות שום עבודה, מי שעושה את זה הוא טועה, ומי שגורם לו לחשוב ככה הוא מטעה. שמרחם ויציל. וצריך לראות בעניין הזה את ההנהגות של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה מרן הרב עובדיה בדבר הזה, כמה היה נזהר שאנשים לא יחשבו שבזה שהם באו קיבלו ממנו זה ברכה, אז בזה הם נסתרו מהם בסוף לעבוד. כמה בדרשות שלהם מדבר נגד העניין הזה של בבות וכאלה. כמה היה נזהר. כל יהודי צריך, יש לו גישה ישירה לקדוש ברוך הוא לאביו שבשמיים. כל יהודי צריך לעשות בסופו של דבר עבודה, להתאמץ, לקיים תורה, לקיים מצוות, ללמוד, להתקדם, להשתפר. זה עבודה, לזה באנו אלינו.
ובסיכו לא נתן להם להיכנס לאף מקובל של יחושה.
יהי רצון שנזכה לביאת משיח צדקנו, לבניין בית המקדש, שנזכה בעזרת השם באמת ללמוד על מנת ללמד, ללמוד, לשמור, לעשות ולקיים, לעשות את רצון השם בטוב בעזרת השם, ויחד כולנו בעזרת השם נזכות לבריאת משיח צדקנו, אמן.